הרב בני לאו.
איך נגמר הסיפור של גירוש הנשים הנוכריות, תלוי באיזה עיניים קוראים את הפרק שלנו, את פרק יוד. הפרק מתחיל בקיבוץ של הרבה מישראל, קהל רב מאוד, אנשים, נשים וילדים, כי בכו העם הרבה וכה. עזרא בוכה, העם, קהל גדול מאוד בוכה, ואז פתאום מתוך העדה יוצא איש בשם שכניה בן יחיאל מבני אילם, והוא מציע את ההצעה. הוא אומר, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושיב נשים נוכריות מהארץ, ואתה יש מקווה לישראל על זאת. בוא נכרות ברית להשם, בוא נגרש, נוציא את הנשים ואת כל הנולד מהם, בעצת השם, והחרדים במצוות אלוהינו, וכתורה יעשה. סוג של איזה רגע מלא כוח, מלא גבורה, מלא חרדה אפשר לומר, אנחנו נגרש את הנשים הנוכריות. ההצעה הזאת של איש מבני אילם, מעורר המון שאלה, מי זה האיש הזה? מי זה האיש שמציע את ההצעה הזאת שאנחנו נשנה עכשיו את כללי המשחק ונגרש את הנשים הנוכריות? מעולם לא היה דבר כזה, לאורך כל התנ"ך היו תמיד נשים נוכריות בתוך כל חלקי השבטים, כל חלקי העם, גם בממלכת ישראל, גם בממלכת יהודה, גם במשפחת המלוכה, ופתאום משהו חדש, מגרשים את הנשים הנוכריות. יש לנו כמה אולי נקודות זיהוי שאפשר לזהות את אותו איש, שכניה בן יחיאל מבני אילם, כמישהו שאבא שלו, אבא שלו בעצמו נשא אישה נוכריה, זה לא אמא שלו. זאת אומרת, לאבא שלו הייתה אישה אחרת, ככה נאמר לנו בנחמיה על משפחת אילם שהיו חותמים על האמנה, ויש לנו ישעיהו בן עתליה מבני אילם שהיה בשיירת העולים של עזרא, ובתוך הפרק של הנשים הנוכריות אנחנו שומעים על יחיאל כמו אבא של שכניה, שגם הוא היה מתוך אותם שישה בני אילם שהיו נשוי לנשים נוכריות. זאת אומרת, אנחנו משערים, זה הכל השערה, ספקולציה, שאיכשהו זה נוגע בו, זה נוגע בו. הוא עצמו כנראה לא היה נשוי לאישה נוכריה, לפחות לא כתוב הדבר הזה, אבל הוא מדבר בשם רבים בשם אנחנו, ונושב נשים נוכריות, אנחנו, נכון? הוא מדבר ממש בגוף ראשון רבים, ואומר, אנחנו הושבנו, כאילו לוקח אחריות כמו אצל יהושע בן נון, ובחרם של אחן, של חטא ישראל, איזה תחושת קולקטיביות על החטא, והוא משמיע את הקול הזה לעזרא, ואומר, עכשיו אנחנו קורטים ברית, ועזרא קורא לכל העם, משמיעים קול ביהודה, לכל בני הגולה להיקבץ ירושלים, ומאיימים, כל אשר לא יבוא לשלושת ימים, אז יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. זה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים ממש תמונה איך עזרא משתמש ברישיון שהוא קיבל מארתחשסתא. אתם זוכרים בפרק ז' את האיגרת של נשתבן שקיבל עזרא מהמלך, ושם נאמר שמותר לו גם להשמיע קול של משפט וצדק עם שיניים. והנה השיניים, זה לא סתם חינוך, זה לא רק לימוד תורה, אלא ענישה של נידוי מקהל הגולה. זה דבר מדהים. לנדות מקהל הגולה זה דבר גדול, שאתה בעצם משתמש בנשק הזה במקרי קיצון, וכאן משמיעים קול, מעבירים איזו הודעה של קריאה באמצעות כרוזות, כמו בהצהרת כורש, כמו בהצהרות אחרות. אנחנו קוראים לכולם להגיע כינוס עם בעצת השרים והזקנים. איזה דבר גדול, הרי אנחנו לא שמענו שהשרים והזקנים הם אלה שהציעו את זה, אבל עכשיו עזרא משתמש בשם הזה עם השרים והזקנים, שזאת המנהיגות הפוליטית, לקרוא לכל העם היושב ביהודה ובנימין. וככה באמת מספרים לנו איך שמתקבצים לרחוב בית האלוהים, אבל הטיימינג, המועד של הכינוס הוא מאוד מאוד קשה, מכיוון שאנחנו נמצאים בחודש כסלב. חודש כסלב, חורף, קר בירושלים, אין אמצעי הגנה, וכאן באמת אנחנו שומעים את הקול הזה, הם רועדים. יש לנו תיאור, פשוט תיאור קשה, איך שהם עומדים כולם, מתקבצים ברחוב בחודש התשיעי, בכף בכסלב, מרעידים על הדבר ומהגשמים. זאת אומרת, אתה קורא את הדבר הזה מרעידים על הדבר והגשמים, ואתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. יש פה צד אחד רעידה, הם מבינים שהולך להיות פה משהו קטסטרופלי. אנשים צריכים להפריד את עצמם ממשפחותיהם, לגרש את ילדיהם מן הבית. איזה מין דבר זה? איך אפשר לעשות? להפריד משפחות עם ילדים? לקחת את הנשים והילדים ולהוציא אותם מתוך הבית? אין גיור. בתקופה הזאת אין בכלל גיור. עוד לא המציאו את מוסד הגיור. ואז הם רועדים, אבל הם רועדים גם מקור. אתה מבין שיש פה איזה שני מצבי נפש, גוף ונפש. יש פה רעידת הלב ורעידת הגוף, ועזרה עומד מולם ואומר להם נאום קשה. הוא אומר, תנו תודה להשם אלוהי אבותיכם, ויבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. זה הנאום של עזרה, והם עונים לו קול גדול את המשפט הבא, וזה משפט רב רב משמעות. הם אומרים לו בקול גדול, כי דבריך עלינו לעשות, נכון, לא מתווכחים איתך, אבל, נכון, תמיד צריך לשמוע את האבל, אבל, פסוק י' ג', העם רב, והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבנו לפשוע בדבר. אז מה נעשה? יעמדו נסרנו לכל הקהל, וכל אשר בערינו השיב נשים נוחיות, יבוא לעתים מזומנים, וזקני העיר ושופטי עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו לדבר הזה. במילים אחרות הם אומרים לו, תשמע, נורא נורא קר, יש גשם, זה לא הזמן עכשיו לעשות דברים כאלה, אנחנו מדברים פה על תהליך ארוך וממושך, של לזהות מי זה הנשים הנוחיות, ואיך מפרידים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה באיזה רגע חפוז כזה של התכנסות חד פעמית. אנחנו צריכים לעשות עבודה עמוקה ורצינית, ולכן אנחנו מציעים להקים ועדה. להקים ועדה מאז עזרה ועד עצם היום הזה, זה תמיד היה הפתרון כדי למסמס החלטות חשובות. אתה מקים ועדה ואתה יודע שהחיים חוזרים לשגרתם, שום דבר לא יקרה. מאז ועד היום אנחנו יודעים את הפתרון הזה, והנה זה כאן לפנינו מונח בפרק בצורה פשוטה. הוא אומר להם לגרש את הנשים הנוכריות, יש כמה קיצוניים כמו שפטיה שאומרים כן כן עכשיו אנחנו מגרשים, ומסתבר שהעם לא ממהר לשום מקום. כשאתה מסתכל על התמונה של גירוש הנשים הנוכריות, ואתה מסתכל מה הצליחו להניב אותם ועדות שיפוטיות שהציעו להקים במקום ההכרעה של עזרה, אז אנחנו מצליחים בסך הכל מפסוק י"ח עד פסוק מ"ד למצוא כ-100 איש. 100 איש מכל שווי הגולה, שהם אלה שאמרו אנחנו מגרשים את הנשים הנוכריות. אין ספק שהיו רבים רבים אחרים שלא עשו מאומה. למרות הגירוש הזה, אנשים המשיכו בשגרת חייהם, המשיכו בשגרת המציאות החיים שמערבבת את בנות הארץ הנחר יחד עם בני יהודה, עד שיבוא דור וימציאו את פתרון הגיור, ואז הנשים האלה תיכנסנה מהדלת הראשית ולא מן החלון.